שלום, אנחנו בדף ד' עמוד ב' בירושלמי, מסכת שקלים, ממש סוף הדף. בשיעור הקודם למדנו ההלכה שאמר רבי ירמיה, שאם חילקו בנכסים ולא בבהמות, חייבים בשניהם, ואם חילקו בבהמות ולא בנכסים, פטורים משניהם. הגמרא למעשה תדון בגוף ההלכה הזו. רבי מנה מבהיר כי כאשר הבהמות הם רוב הירושה שהותיר האב, מעמדם גורר אחריו את מעמד יתר הנכסים שכבר חולקו בין האחים וחזרו והשתתפו בהם. כלומר, אם חולקו הבהמות, בטל מעמד תפוסת הבית וגבי כל הנכסים, ולכן הוא חייבים בכלבון. ואם עדיין לא חולקו הבהמות, אז מעמד תפוסת הבית לא בטל מיתר הנכסים ופטורים מכלבון. הגמרא תביא את דברי רבי שמי, שמתקשה להבין את המשנה שמשווה במצוות מחצית השקל לבין מצוות מעשר בהמה. רבי שמי שואל, הרי מצוות מעשר בהמה מוגדרת כחוב שמיוחס לממון מסוים. כלומר, מעדר הבהמות יש להפריש מעשר. מחצית השקל זו מצווה שונה, היא מצווה פרטית שמוטלת על האדם, והיא לא נובעת מממון מסוים. ולכן, מעטה, לגבי מעשר בהמה ניתן להבין, כשאנו באים לבדוק אם עדר מסוים חייב במעשר בהמה, יש לברר את מעמדו הממוני, האם הוא שייך למעמד תפוסת הבית או לא. גם כאשר שני אחים מחליטים לשלם את חובם האישי עבור מחצית השקל, אני מדגיש האישי, באמצעות ממון משותף שירשו מאביהם, אין זה אמור לגרום לכך שיהיו פטורים ממתן כלבון. נכון שהם ריכזו את פרעון חובותיהם למטבע אחד שנפל להם בירושה, אבל מאחר שחובו של כל אחד נובע מחמת עצמו, זה חוב אישי, ולא מחמת הממון, אין לראות בכך נתינה אחת עבור שני אנשים, אלא פשוט שתי נתינות, כמו שני אנשים רגילים ששותפים למטבע אחד, שבזמן שהם נותנים אותו הם חייבים כלבון על כל נתינה ונתינה. הגמרא מתרצת כי סלע שניתן מתפוסת בית עבור שני היורשים למצוות מחצית השקל נחשב כנתינה אחת ולא כשתי נתינות, מפני שהממון שנמצא במעמד תפוסת הבית אין אפשרות להוציא ממון עבור אחד היורשים בלבד, אלא לכל היורשים יחד. ניתן איפה להבין כי חכמים לא חייבו כלבון כדמי פריטה, אלא סלע הניתן לגזבר עבור שני אנשים, כאשר בסלע מרוכזות שתי נתינות נפרדות, אבל לא בסלע שניתן עבור שני יורשים במדינה אחת. אני מקרא הגמרא תשאל על זה מעכשיו, אחרי מה שאמרנו, גם אחים שחלקו בירושה וחזרו והשתתפו בממון מתוך החלטה שהם מעמדו כתפוסת הבית, שאין אחד מהם רשאי להוציא ממון לבדו, יהיו פטורים מכלבון על סלע שניתן על ידם מן השתפות. רביבה מתרץ שאך ורק מטבע שניתנת מתפוסת הבית פטורה מכלבון, שכן מטבע זה נחשב כמי שניתן על ידי האב המוריש עבור שני בניו, ואז הרי יש לנו נתינה אחת עבור שני אנשים. אבל לאחר שחילקו היורשים את הממון ושבו והשתתפו, יש לפנינו שתי נתינות. כלומר, למעשה רביבה ממחיש את דבריו בירושה שנופלת לשני גיסים, בעלים של שתי אחיות, שחמיהם נפטר, והם הפכו לבעלים על הירושה שלו. הרי הירושה שלו הופכת להיות שלהם מכוח זכותם על ממון נשותיהם. אנחנו יודעים שיש לנו כלל שהבעל אוכל פירות, רווחים, מנכסי אשתו. האחיות אכן ירשו, אך אם מעבר הממון לבעליהם, פסק מעמד תפוסת הבית. מפני שהבעלים לא זכרו בממון בירושה ישירה. ומעכשיו, אנחנו נוכל לומר שכמו שאם שני גיסים מחליטים להפוך לשותפים בירושה הזו של חמיהם, הרי הם חייבים בכלבון. אף על פי ששותפותם התייסדה מכוח תפוסת הבית שהועברה לנשותיהם. משום שבפועל, עכשיו, הם לא חוסים תחת ההגדרה הזו של תפוסת הבית. אז כך גם האחים האלה שהשתתפו בירושה חייבים בכלבון. הגמרא למעשה בסוף הפרק הראשון גם תעסוק בבירור השאלה לאיזו מטרה שימשו הכלבונות שניתנו ממחצית השקל. יש לנו 5 דעות בדבר. רבי מאיר סובר כי הכלבון הרי ניתן מדין תורה, וזה על מנת להשלים את מחצית השקל שעשוי מכסף שלא מזוקק דיו, והכלבונות צורפו לחצאי השקלים לרכוש קורבנות ציבור. רבי אליעזר סובר שהכלבונות שימשו למימון קורבנות נדבה של ציבור, לעומת כספי מחצית השקל שיועדו לרכישת קורבנות חובה של ציבור. נתחיל לדעת שקורבנות נדבה של ציבור, כבר הזכרנו, הוקרבו בשעה שהמזבח נותר ריקם, מה שאנחנו מכנים בלשון הגמרא קיץ המזבח. רבי שמעון שזורי אומר כי בכלבונות רכשו ריקועי זהב לציפוי של בית קודשי הקודשים. בן עזאי סובר שהכלבונות יועדו לתשלום שכר השולחנים ששכרו אותם לשבת בכל המקומות לגבות את מחצית השקל מהעם. דעה חמישית היא דעת יש אומרים שדעתם הוצאות הדרכים להעלאת חצאי השקל לירושלים מכל ערי ישראל נגבו מן הכלבונות. בואו נראה את הדברים בלשון הגמרא, בלשון הירושלמי. אמר רבי חייא, אמר רבי ירמיה, ביי, הקשה. ולמה ליתנן אמרינן, מדוע לא שנו במשנה פעמים שהם חייבים בזה ובזה, ופעמים שהם פטורים מזה ומזה? כלומר, מדוע לא שנו במשנה שפעמים האחים השותפים חייבים גם בכלבון וגם במעשר, גם במעשר בהמה, ולפעמים הם פטורים גם מזה וגם מזה? אומרת הגמרא, איפה אתה מוצא דבר כזה? כיצד אתה מוצא כך? איך יעבידה? עונה הגמרא, פשוט, חלקו הנכסים ולא חלקו הבהמה חייבים בזה ובזה. כלומר, אם שני האחים חלקו את הנכסים שלהם אבל לא חלקו עדיין את הבהמות, אז הם חייבים בכלבון מן הנכסים ובמעשר בהמה, כי זה תפוסת הבית. אבל אם חלקו הבהמה, כלומר, אם חילקו ביניהם את הבהמות ולא חלקו את הנכסים, פטורים מזה ומזה. אני חוזר בי. במקרה הראשון, אם חלקו את הנכסים ולא חלקו את הבהמה, חייבים בזה ובזה, משום שהסלע שניתן על אדם הוא שייך לתפוסת הבית, כן, אז זה בסדר כמו שהסברנו, שכבר חלקו הנכסים ולכן הם חייבים גם ב... מעשר בהמה. אבל אם חלקו הבהמה ולא חלקו את הנכסים, פטורים מזה ומזה. על כך פירש רבי מנה, הדה דעת אמר, זו שאמרת, שנכסים לחוד ובהמה לחוד, ושלא הייתה הבהמה רוב, רק שאין הבהמות רוב הירושה. אבל אם הייתה הבהמה רוב, או אם הבהמה היו רוב הירושה, הן עיקר נכסים, ולכן היות הן עיקר נכסים, אנחנו נאמר שמעמדם גורר אחריו את מעמד כל הנכסים, ולכן היות ואם הם חילקו את הנכסים, את הבהמות, וחזרו והשתתפו, אז בטל מעמד תפוסת הבית והם יהיו חייבים בכלבון. אבל אומרת הגמרא, רבי אבין אמר, רבי שמי, ביי, מפני שעשיתם כאדם אחד אצל מעשר בהמה, את פוטרו מן הכלבון. כלומר, האם יעלה על הדעת שמשום שמצוות מעצר בהמה הגדרנו כחוב מיוחס לממון מסוים, במקרה שלנו מעדר הבהמות, שצריך להפריש מהם מעצר, ולגבי מעצר בהמה אנחנו יכולים להבין שיש לברר את המעמד הממוני, אם הוא שייך לתפוסת הבית, אם לא. אבל כאשר שניהם מחליטים לשלם את החוב שלהם למחצית השקל באמצעות הממון שהם מרשו, זה לא אמור לגרום שיהיו פטורים ממתן כלבון. זה שהם ריכזו את פירעון חובותיהם למלווה האחד, זה יפה. אבל החוב הוא אישי, ושל כל אחד ואחד. אלא, אמר לי, לא שניה היא. אין המשנה והגמרא השונה פטור מכלבון מחיוב מעשר בהמה. למה? משום שהוא נותן סלע אחד. כי סלע תפוסת הבית מגיע ממקור אחד. מעתה אפילו חלקו ונשתתפו, פטורים מן הכלבון. אם כן, אף אם כבר חילקו והשתתפו מחדש, יהיו פטורים מן הכלבון. ולרבי בא בשם אבא ברבונה, בא לתרץ משמו של אבא ברבונה, והוא אומר כך: דומים שני אחים שחלקו והשתתפו בירושת אביהם. שני אחים שירשו את אביהם, היא שני גיסים שירשו את חמיהם. כלומר, אותו דבר. אז אם ככה, לאיזו מטרה נופלו את הכלבנות, כמו שאמרנו, אבל רגע, לפני זה אנחנו נסגור את מה שאמרנו לפני רגע. כלומר, המחשה של דבריו של רבי בא זה בשני גיסים, שאומנם הם לא יורשים את הממון, אבל את הרווחים כן. ואז כל זמן שנשותיהם קיבלו את הממון בירושה, יש להם גדר של תפוסת הבית. וברגע שזה עבר אליהם, היות וזה עבר אליהם מדין שהם בעלים אוכלים פירות ורווחים לנושא אנשים, שאם הם מחליטים להפוך שותפים, הם חייבים בכלבון, אף על פי שהשותפות התייסדה מכוח תפוסת הבית. כך גם אחים שהשתתפו בירושה חייבים בכלבון. בסיום הפרק, כמו שאמרנו, אנחנו רואים חמש דעות לאחן הכלבונות היו הולכים ומשמשים. כפי שדעת רבי מאיר, אומר רבי מאיר, אומר לשקלים. רבי לייזר אומר לנדבר, רק קורבנות לדבר. רבי שימו שזורי אומר לריקועי זהב וציפו לבית קודש הקודשים. ונזאי אומר לממן את שכר השולחנים, היו נוטלים אותם בשכרן, יש אומרים להוצאת דרכים. כלומר, שבהם נמנו את כל ההובלה של השקלים עם הקופות שלהם לירושלים. הדרן הלך ברק באחד באדר.